נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב, תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן שלומי פולק ואורי כהן המביאים את קולות השידור עליכם. היה זה בשבוע החולף, יום שני. נתבקשתי לשאת דברים בכנס בנושא הפרעות קשב וריכוז. הכנס היה מכובד ונשאו בו דברים רבה של מגדל העמק, הרב גרוסמן, שר החינוך ועוד רבים וטובים. ביקשו שדבר מקסימום 5 דקות כי היה שם צפוף על הבמה, ולהעביר מסר ב5 דקות זה כבר דורש אצלי הכנה מרובה, כי לתמצת מסר חשוב בפני אנשים חשובים, בפני קהל כל כך חשוב, ב5 דקות, זאת אומנות. היום שאנחנו אוטוטוט נוגעים בחופש, חלקם כבר בחופש, חשבתי לדבר אולי על ענייני חופשה, אבל עצום החזיר אותי ואמר לי, רגע, רגע, עכשיו ימי בין המצרים ולא מדברים על חופשות. אז אמרתי, אולי אני אשתף אתכם במסר שהעברתי שם בכנס. וכך זה היה נשמע. אדם מתפקד קרוי אדם. כלומר, רק אדם שמתפקד ויוצר הוא פועל וקם בבוקר, יש לו סיבה לקום בבוקר, הוא בן אדם מבחינתי. מי ששוכב במיטה ולא עושה כלום, הוא לא בן אדם. 2. אדם מתפקד מכוח הביטחון העצמי שלו. כלומר, אדם יכול לתפקד רק אם יש לו ביטחון עצמי. יש לו ביטחון שהוא יצליח לעשות את מה שמוטל עליו. אבל אם אין לו ביטחון שהוא יצליח, אז הוא לא יעשה, כי אף אחד לא רוצה להיכשל. 3. הביטחון העצמי נבנה על ידי הצלחות. כלומר, כשילד מנסה והוא מצליח, הוא קונה את הביטחון שלו. זהו, נורא פשוט. אז הביטחון העצמי הוא השלב הראשון בסולם, וכשיש ביטחון, יש את האומץ לתפקד, ואדם שמתפקד הוא אדם חי. אז אם הביטחון העצמי הוא כל כך חשוב, והוא היסוד, אז איך בונים אותו? וכך המשכתי שם באותו כנס. שלושה מעגלים מקיפים כל ילד, אולי גם כל אדם, אבל כל ילד. שלושת המעגלים האלה אחראים על בניית הביטחון העצמי של האדם. המעגל האחד זה המשפחה, ההורים, האחים, כל אלה שמקיפים אותנו בתוך הבית. המעגל השני זה מערכת החינוך. שם לומד הילד, ושם הילד או מצליח או נכשל, וגם החברה נמצאת באותו מעגל. המעגל השלישי זה האני שלי. כיצד אני רואה את עצמי במראה, כמה הכישלונות שלי גדולים או ההצלחות שלי גדולות. וכך שלושת המעגלים האלה, נחזור עליהם שוב, המשפחה, שזה ההורים, מערכת החינוך, הלימודים, והאני של הבן אדם, זה מה שבונה לו את הביטחון העצמי. עכשיו, אם בשלושת המעגלים האלה, האדם הוא מקבל ביטחון, זאת אומרת, ההורים מעודדים אותו, אומרים לו שהוא מצליח, אז במעגל הזה הוא מוכיח את ההצלחה שלו והביטחון נבנה. אבל אם ההורים כל הזמן מאירים לו, אתה כזה ואתה ככה ולא יוצא ממך שום דבר ואתה משתולל ולך כבר לישון ואתה לא תקום בבוקר ואתה מאחר ללימודים וכו' וכו' וכו', אז המעגל הזה של המשפחה, כלומר ההורים, הורסים את הביטחון העצמי. הדבר המשמעותי השני זה מערכת החינוך. אם ילד מצליח בלימודים, תכלס הוא יודע שהוא מצליח, הביטחון שלו נבנה. ואם הוא נכשל, ומה זה נכשל? נכשל, פשוטו כמשמעו, 47, 35, 20, השתדלת יפה, כל הכבוד לך להשתדלות, העיקר ההשתדלות, וכל מיני דברים כאלה שקשורים בציון, שהופכים את אלה למפגר. כאילו, אומרים לו, תשמע, תכלס, אתה לא יכול להשיג, אבל השתדלת, לפחות השתדלת. אז זה המעגל השני שהוא מאוד 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 קובע, והאני של הבן אדם זה תכלס מה שהבן אדם רואה, איך הוא. שלושת המעגלים האלה בונים את הביטחון העצמי של הבן אדם. אז בואו נסכם. שלושה מעגלים שבונים את הביטחון העצמי. מי שיש לו ביטחון עצמי יכול לתפקד, ומי שמתפקד הוא אדם שבדרך כלל חי ומצליח. זה מה שאמרתי להם, ואנשים אהבו ומחאו כפיים וביקשו עוד, וחמש דקות האלה הסתיימו, ואמרתי שהיום, בעזרת השם, אני אעביר לכם את המסר וגם נמשיך את זה, אבל לא באתי לבד. לצידי באולפן נמצא איש יקר שפגשתי שם בכנס. האמת, אני כל כך התפעלתי שאמרתי לו, תשמע, יום ראשון אתה בתוכנית. שאלתי אותו איך קוראים לו, אז הוא אומר, איש פשוט, חיים דיין. בסוף גיליתי שהוא לא חיים דיין, הוא עובד סוציאלי קליני, הוא יור מכון הקשב, והוא דוקטורנט בחקר הפרעות קשב וריכוז, וכנראה שהוא האוטוריטה מספר אחד בתחום הזה של הפרעות קשב וריכוז. אז בוא נגיד לך לילה טוב, הרב חיים דיין.
לילה טוב.
דבר לתוך המיקרופון.
יופי. לילה טוב, שלום, תודה על המחמאות. אני מקווה להיות יום אחד מספר אחד, אנחנו עובדים על זה קשה.
אתה בדרך לשם. אתה יודע מה שואלים את השאלה הראשונה, שבנושא של הפרעות קשב וריכוז? אז לך יש הפרעות קשב וריכוז?
אתה יודע, התחלתי להיכנס לזה בהתחלה מתוך נערים שטיפלתי בהם. עם הזמן חשבתי רגע, אולי גם הילדים שלי שהיו אז קטנים.
כן, ובסוף אמרתי אולי גם אני.
בסוף, יש מה לבדוק שם.
יפה, אז אני באותו קטע, ואני עכשיו מחפש אצל אבא שלי ואצל סבא שלי. טוב, אז נהדר, אתה תהיה פה לצידנו היום, ותענה לשאלות המאזינים, כי אתה באמת אחד המומחים הגדולים, נתת שם הרצאה שהיא מאלפת. מאזינים יקרים שרוצים לשאול בנושאים של הפרעות קשב וריכוז, אבל לא סתם. היום אני רוצה לאתגר את רב חיים דיין. אני הולך לאתגר אותו מאוד, כי אנחנו מדברים היום בנושא של החופש. ובחופש יש משהו מאוד מעניין. כל השנה מתחלק העומס הזה של הילד עם ההפרעת קשב, קצת ההורים, קצת בית הספר, נוסעים בעול. כשמגיע החופש, אז אנחנו נשארים עם כל החבילה לבד. אז מאזינים שרוצים לעלות לשידור ולהתייעץ עם רב חיים דיין, יור מכון הקשב, 039-039-039 זה מספר הטלפון שלנו פה, 039-039-039. אם אתם עדיין משתמשים במכשיר מיושן שנקרא פקסימילי, אז זה 03 616-4477. ואם אתם רוצים לכתוב לנו באתר הנפלא של הרדיו, אז יש אתר שנקרא, אתר בתוך הרדיו קול חי, שם חלונית שנקראת הודעה לשידור. אתם כותבים, ושלומי פולק רואה את זה, והוא מעביר לי את זה ככה על המסך, שאני אוכל לקרוא את זה. אז 039-039-039, הזמן עד השעה 1 הוא שלכם המאזינים, אם אתם רוצים לשאול בכל נושא שקשור בהפרעות קשב וריכוז, גם אם יש לכם ילד שעולה לכיתה א', וגם אם יש לכם ילד שמתחיל עכשיו ללמוד גמרא, וגם אם אתם רוצים בכלל לדעת בחופש איך להתמודד איתו, וגם סתם ככה אם סוף סוף קיבלתם תשובה כזאת מהרבה, שהוא אומר, נו, חוידש תמוז, נו, אוטוטוט נגמר השנה, לא נורא, לא נורא. כן, כל מיני תשובות כאלה מחמיאות, אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו, 039-039-039. אנחנו מתחילים לקבל את הטלפונים שלו מפה לקונה, אנחנו יוצאים להתנחת המוזיקלית קצר צרה, ומיד מיד שווים.
ברוך היי ברוך הגבר, אשר יפתח באשר, והיו והיו אשר, והיו אשר יפתח. ברוך היי ברוך הגבר, אשר יפתח באשר, והיה והיה השם מבטחה. ביטחו בשם, ביטחו בשם, עדי עד עדי עד עדי עד. ביטחו בשם, ביטחו בשם, עדי עד עדי עד עדי עד. הפייבי Hashem, just trust in Hashem, Adiyad, Adiyad, Adiyad. He knows what you need, you just need to believe, Adiyad, Adiyad, Adiyad.
Baruch Hai, Baruch HaGever, Asher.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בנושא מעניין במיוחד, ולצידי חיים דיין, שהוא עובד סוציאלי קליני ויור מכון הקשב, דוקטורנט בחקר הפרעות קשב. שוב ערב טוב לך.
שלום.
טוב, אז אנחנו נתחיל לדבר עם המאזינים, כי זה העיקר, ובעזרת השם אני מקווה שיהיה לנו גם כמה דקות לדבר על דברים שאתה עושה לטובת ילדי עם ישראל, אבל קודם כל בוא נגיד לילה טוב למאזין הראשון. הלו?
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי מה קורה כשהמובחן לבת קשב וריכוז, אבל שום תרופה לא מתאימה לו. מה עושים לכזה מצב?
בן כמה היום?
תרופות לוואי וכל מיני בדמות כאלה אחרות.
אני אשאל אותך בבקשה כמה שאלות מנחות, ואז ניתן לרב חיים לענות. תגיד לי, בן כמה הילד?
11.
ילד בן 11, הוא צריך להיות בכיתה וו? היי וו? וו?
כן.
מה הוא ניסה לקחת חוץ מריטלין כמובן?
כל הסוגים, כל מה שהרופא
הציע. אני שואל אם
אתה... עוד שלוש, ארבע... עוד שלוש סוגים.
אני אגיד ואתה תגיד לי אם כן או לא. ריטלין? קונצרטה?
לא שמעתי.
קונצרטה?
כן.
ויוונץ?
כן.
אדרל?
פרטנו, כי ראינו שזה את הדבר, כנראה שזה פה ולעזר גם כן.
הבנתי. מה עשה לו, כשאתה אומר לא עזר זה לא עזר, או שהיו תופעות לוואי כמו חרדות וכאלה?
תיקים ואולי עצבים יותר.
עצבים? העצבים,
כן, וגם תיקים.
העצבים היו לו בריבאונד, שההשפעה של התרופה פגה, או כל משך הזמן?
במשך כל הזמן.
במשך כל הזמן. טוב, אני חושב שיש לנו מספיק חומר בשביל שרב חיים יענה. אני רוצה להדגיש לך שרב חיים דיין הוא הולך להיות דוקטור, אבל הוא לא דוקטור. ולכן...
אני לא רופא.
כן, הוא לא רופא, הוא לא מדיקל דוקטור, ולכן הדברים שהוא ייתן לך תשובה, הם חייבים להיות בסוף מגובים גם במה שרופא יגיד, אבל הוא ייתן לך את הכיוון, כי הוא בכל זאת מומחה גדול מאוד. בבקשה.
טוב, ערב טוב.
ערב טוב.
תראה, יש, נתחיל מהסוף, יש אחוז מסוים שבסוף לא מצליחים למצוא להם מענה תרופתי, אבל עד שאתה מגיע למקום הזה, יש דרך ארוכה. ויש הרבה הרבה פתרונות, חלקם יצירתיים במיוחד, שאפשר לבדוק. עם רופאים שעוסקים בתחום, רופא יכול להיות רופא ילדים שקיבל הכשרה להפרעת קשב, יכול להיות רופא פסיכיאטר, יכול להיות רופא נוירולוג, ולא צריך לחשוש אם ניסיתם עם רופא אחד לנסות אצל רופא אחר, או אפילו במרפאת קשב, שבה יש רופאים שזה מרכז העיסוק שלהם כל הזמן. זה דבר אחד. אז אל תרימו ידיים מהר מהמציאת המענה התרופתי. יש מענים. יש מענים, יש משפחות. לפעמים אתה יוצא בתחושה שלקחת מספר גבוה של תרופות, אבל יכול להיות שרוב התרופות שלקחת הם מאותה משפחה. יש כמה משפחות של תרופות, ויש כמה התמחויות רפואיות, ויש גם בתופעות הלוואי, ובתחת הטייטל הזה שאתה אומר, לא עוזר לי, יכול להיות כמו שהרב מונק אמר, מצבים שבהם זה לא, זה באמת לא, הילד לא הגיב, או מצבים שבהם על כף המוזניים היה לכם תופעות לוואי, או תגובות גופניות, או רגשיות, שהם אלה שהן אלה שהם משפיעות. זה בהיבט התרופתי. אבל המומחים ממליצים מעבר למענה התרופתי, וזה נכון בכל מקרה, לתת מענים נוספים. מענים נוספים הם, התרופות הם קו ההגנה הראשון, ככה זה מוגדר. המענים הנוספים הם יכולים להיות אימון רגשי, טיפולי, שמלמד את הילד מה זה הפרעה, לזהות באיזה נקודות קשה לו יותר, ללמד את המשפחה, לצמצם את מרחב החיכוך שלו עם הסביבה, ועוד כהנה וכהנה, ככה שלצד המענה התרופתי, שהוא קו ההגנה הראשון כאמור, יש מענים נוספים טיפוליים שצריכים לתת אותם, כמובן אנשי מקצוע, מוסמכים שנותנים את המענה במסגרת הידע המקצועי שלהם. שכאן יש לנו בעלי מקצוע שיכולים להיות פסיכולוגים, פסיכולוגים חינוכיים, עובדים סוציאליים, זה אם רוצים לתת טיפול רגשי, יש מענים אימוניים, יש מענים נוספים שהם, אולי נקרא להם קו הגנה שלישי, שזה יכול להיות פעילות גופנית, שיפור תזונה וכולי, אבל באמת שכובד המשקל הוא על מציאת מענה תרופתי, כי אם אתה מחפשים מענה תרופתי, כנראה שיש תסמינים של הפרעה ברמת עוצמה שמצריכה טיפול, ולצד זה כמובן את המענים הרגשיים שדיברנו עליהם.
אולי אפילו שילוב, רב חיים, מה אתה אומר? מאזין יקר, אני יכול לשאול אותך שאלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה בנאלית, ממש טיפשית, מי אמר לך שיש לילד הפרעת קשב וריכוז?
זה השאלה הבא שעשיתי שם.
אז הנה, הקדמתי אותך. אני אסביר לך למה אני שואל. לא יודע, לי יש איזו תיאוריה בראש שאומרת, רב חיים, אתה תגיד אם אני צודק או לא, כי מבין שנינו, אני השדרן ואתה המומחה. לי יש איזו תחושה מסוימת, שהפרעת קשב של הילד שלך נובעת לא מבעיה אורגנית שיכולה להיות מטופלת על ידי תרופות, אלא מבעיה רגשית. זאת אומרת ככה, קשב של בן אדם יכול להיות מופרע על ידי כל מיני דברים. למשל, עכשיו אנחנו מדברים, בוא נאמר שפתאום, תוך כדי שאני מדבר איתך, יקבה פה האור באולפן, ויקרה איזשהו משהו שיחתוך לי לרגע את הקשב, אוקיי? זאת אומרת, יהיה משהו שיסיח את דעתי. עכשיו, יש ילדים שבגלל איזושהי בעיה רגשית כלשהי, הם לא יכולים להקשיב, כי הבעיה נורא רודפת אותם. ניתן דוגמה קצת קיצונית. למשל, אם יש ילד שהוא גדל גוף, או קצת מסורבל בהתנהגות שלו, וחברים צוחקים עליו. הלו?
כן, שומע.
הנה, אתה רואה, זה הפרעת קשב, זה מוסחות. הנה, הצלחת להדגים למאזינים בשידור חי, איך מישהו לוחש לך שם באוזן, אני מנמיך את זה, וזה ממש מסיח את דעתי. אז יש ילד שהוא קצת מסורבל, והחברים צוחקים עליו, אז כשהוא יושב בשיעור, הוא כל הזמן, במקום להיות קשוב לקול של המורה שמלמד אותו, הוא קשוב למה הילדים מתלחששים מאחורי גבו. זאת אומרת שאין לו בעיה של הפרעת קשב אורגנית שבאה ממקור במוח, אלא יותר ממקום רגשי. וילד כזה באמת טיפול תרופתי לא יכול לעזור לו. ולכן אני שואל, מי אמר שיש לו הפרעת קשב? ורב חיים, אתה תגיד אם דיברתי לעניין או לא.
אתה מדבר דברים של טעם, מהסיבה שצריך לעשות מה שנקרא הבחנה מבדלת. הפרעת קשב וריכוז, ה-ADHD, היא רק אחת הדרכים שמנגנון הקשב של אדם יכול להיפגע. הוא יכול להיפגע גם ממחלות נוירולוגיות, מעייפות, מאוד הרבה, מתזונה, מאוד הרבה מהרבה סיבות. לא כל חוסר קשב הוא הפרעת קשב וריכוז.
שתרופות מגיבים לו.
בכלל, כן. בוא נדבר בכלל על המושג ADHD. כן. את בוודאי שנדרשת הבחנה מבדלת. העניינים מסתבכים עוד יותר, כאשר אנחנו מבינים שהפרעת קשב יש לה קומורבידיות. המילה המפחידה, קומורבידיות, אומרת שיש איזה מין מבצע קנה קבל. אני אומר את זה במרכאות כמובן. אם יש לך הפרעת קשב, יש סיכוי רב שתהיה התמודדות רגשית או התנהגותית נוספת.
השאלה מה תרנגול מהביצה.
בדיוק, אבל זה מצריך מומחיות בהבחנה מבדלת.
אז בוא נשאל את המאזין עכשיו שאנחנו מדברים איתו, כי אנחנו מדברים איתו. איך אתה יודע שלילד שלך יש הפרעת קשב? מי יבחן לו את זה?
עוד פעם.
אני שואל, רק תכבה את הרדיו בבקשה. אני שואל, מי יבחן לילד שלך את הפרעת הקשב?
מומחה לקשב.
וזה הפרעת קשב שהיא 100% כזאת שהיא באה ממקור אורגני, או שזה יכול להיות משהו שבא ממקור רגשי?
קיים גם רגשי.
זאת אומרת, יכול להיות שהמצב הרגשי מעצים את או מחליש את היכולת של הילד להתמודד עם התסמינים, זה לא אומר שאין לו הפרעת קשב, בסדר?
לא, ברור שיש לו הפרעה.
יכול להיות שיש לו, יכול להיות שאין לו, אני לא יודע מי יבחן, מתי יבחן, יכול להיות שצריך לעשות הערכה מחודשת, יכול להיות שבתמונה יש עוד דברים שמשפיעים, לפעמים אגב נותנים טיפול תרופתי שנוגע למצבים נפשיים אחרים לגמרי, וזה משפיע על הפרעת קשב.
ברור.
יש פה מורכבות גדולה, אני מציע ש... תחזרו לבדיקה מקיפה, עדיף איש מקצוע, אני אומר מילה, זה אנשי רפואה, אלה שמוסמכים, גם פסיכולוגים מוסמכים, כמובן לא יכולים לתת.
לא, אבל אנחנו מכירים רופא ילדים, או פסיכיאטרים, או נוירולוג ילדים, את שלושת הדברים האלה קשה להשיג, רופאי ילדים יותר קל, אבל אולי צריך לעשות איזה revision בתוך הסיפור הזה, ולראות הסתכלות מחדש, כי אם הטיפול התרופתי לא עוזר, או לחלופין עוזר, אבל יש תופעות לוואי, אפשר גם לטפל בתופעות לוואי. אני כבר ראיתי ילדים שקיבלו תרופות אפילו מהסגנון היותר יקר, מהוויבנס, מהאדרל, ובנוסף לזה נתנו להם תרופה אחרת שטיפה מרגיעה. זאת אומרת, יש שילובים שייתכן שעוד לא ניסיתם, כדאי מאוד הילד בכיתה וו, זה כבר גיל ככה משמעותי עם לימוד גמרא מתקדם, ומאוד מאוד מאוד כדאי לעשות גם את זה, וגם את הדברים האחרים.
שחלקם אפשר לעשות גם בבית, יש ספרים טובים שאפשר לקרוא, ללמוד על התופעה, להבין אותה, לקחת כלים להתמודד איתה. יש לפעמים קבוצות בקופות חולים שמלמדים את ההורים איך להתמודד. יש
אצלכם קבוצות, יש אצלנו קבוצות, יש בבית חם קבוצות להורים שמתמודדים עם הקושי, כי מדובר באתגר, כן? אני מדבר במקום שאני כבר אמרתי יותר מפעם אחת בשידור, שגם לי יש ילדים טובים מהסוג הזה, ולכן אני מכיר את ההתמודדות, אני לא מדבר מהתיאוריה והפילוסופיה והספרים, אני מדבר מתוך הבית, ובהחלט מדובר בהתמודדות שאפשר לצלוח ולעבור אותה בצורה טובה, ולפעמים גם ככה קצת קבוצות תמיכה, צוחקים ביחד על הנושאים, מדברים ביחד, מתמודדים ביחד, זה חשוב מאוד, ואם אפשר לתת לילד עוד משהו שהוא ככה, המעגלים הנלווים, אולי רכיבה טיפולית יכולה לעזור, שיפור בתזונה, טיפה פחות סוכר, נכון? סוכרים ככה קצת, ישנם דברים, אולי פחות צבע צהוב, תטרזין, יש כל מיני דברים, נכון?
יש הרבה הרבה דברים, אבל דיברנו על הדברים המוכחים והדרך המלך.
יופי, אז תמשיך להקשיב לנו, ואנחנו מקווים שאתה תגיע בעזרת השם לפתרון. יש לנו מאזין נוסף, הלו.
שלום.
וברכה.
יש לי נכד עם ממש משתולל עם טיקים. כל הזמן זז ימינה ושמאלה ושמאלה וימינה. הוא מקבל תרופה לקשב וריכוז, ניסוי טוריטלין, קונצרטה ועוד איזה תרופה מתוחכמת אחת. והטיקים פשוט מוצאים אותי מדעתי. שאני רואה אותו, פשוט כואב לי לראות את ככה את הנכד.
ברור, זה מאוד עצוב.
זה
ילד בן 14. תגיד לי, הטיקים שלו הם טיקים חזותיים או גם קוליים?
לא, רק חזותיים.
חזותיים.
והוא מדבר בכל שקט, שקט. ובגלל זה אני מניח שיש לו גם צרות עם חברים וצרות עם בכלל תקשורת עם ילדים.
בעיות חברה. כן. זה פחות או יותר מה שתיארנו.
ברגע שהוא זז כל הזמן זז, היה ידיים ברגליים, הראש, כל הזמן בתנועה מתמדת. זה ברור לי שזה עצבים. אם יש לכם את הניסיון, אז אני אשמח לשמוע משניכם.
כן, אני חושב שאין הרבה מה להוסיף על השאלה. רב חיים, בבקשה, תענה לו.
אני מתאר לעצמי שאם אתם, אם אתה מתקשר לכאן, מיציתם את הנושא הרפואי בעניין, זאת אומרת, חזרתם לרופא ואמרתם שעדיין יש לו תנועתיות רבה, שאני לא מצליח להבין עד הסוף אם היא תנועתיות שנובעת ממה שאתה מכנה טיקים, או שהוא פשוט ילד.
זה פשוט, זה משגע, הרי הכתפיים זזות והראש זז כל הזמן, הכל זז.
אני עדיין שומע אותך ועדיין לא יודע האם זאת תנועתיות יתר שיכולה להיות אצל חלק מהאנשים עם הפרעת קשב, האם יש לו הפרעת של טיקים שלא קשורה, או שהיא כן מושפעת מההפרעה או מהטיפול, או שיש לה איזשהו קשר.
עשו לו בדיקה טובה. עשו לו, הוא הלך לרופא מומחה, כדי שיאבחן את זה, לא מרופא אחד.
ומה הרופא אמר?
הוא נתן תרופה לקשב וריכוז.
ומה הוא אמר על הטיקים? הרופא התייחס לטיקים?
לא מתייחסים לטיקים.
אז קודם כל כדאי להתייחס. טיקים יכולים להיות קשורים עקיפין גם בהקשר הזה, הם יכולים להיות מועצמים כתוצאה ממצבי חרדה, הם ללא, בהנחה שזה טיקים, יכול להיות שזה גם תנועתיות יתר. אני עדיין לא סגור על, 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 על הדברים, וכמובן אנחנו לא יכולים לדעת את זה בשידור, אבל כן, אני רוצה לומר לך ככה, כמה דברים, כן, אבל אני רוצה לומר לך כמה דברים. קודם כל, כדאי לחזור ולהתייחס לנושא הזה, כי המצוקה שאתה מעלה היא מצוקה משמעותית, שהיא גם לא נוחה לילד, היא גם לא טובה לדימוי עצמי שלו, היא לא טובה לו לחברה, וללא ספק אתה מעלה נקודה שמאוד מאוד חשובה וראויה למענה. עכשיו, יש מענים, אתה יודע, כמו כל דבר רפואי, לא כל דבר אפשר לפתור אותו עד הסוף, ויש דברים שיש הצלחה חלקית, אבל לגמרי יש סיבה מוצדקת להתייעץ עם רופא בעניין הזה. בנוסף, אני אומר באופן כללי, ילדים עם הפרעת קשב בהחלט מתמודדים עם תנועתיות רבה. אם אדם, אני יודע, נניח זז איזשהו מספר פעולות בדקה, אדם עם הפרעת קשב, בוודאי ילדים ונוער, התנועתיות שלהם רבה הרבה יותר. אגב, אצל מבוגרים זה לאט לאט, יש כאלה שזה מתבטא אחר כך יותר בצורה של רעש בראש ודברים כאלה, ואולי חלקם פחות בתנועה חיצונית. אבל התנועתיות הרבה היא יכולה להיות גם עניין של היפראקטיביות, שידועה כחלק מהדברים שמאבחנים את ההפרעה. אגב, הזכרת את טובה, הוא כחלק מעוד מבחנים ממוחשבים שמשתמשים בהם, אבל הם לא יכולים לשמש מקור לקביעת הבחנה. הבחנה צריכה להיעשות על ידי בדיקת רופא, בסוגריים, לפי משרד. אוקיי, מצוין, מצוין.
לא, לא אחד, גם לא אחד.
תאמר לי, אני רוצה רגע לשאול את רב חיים ואותך. יכול להיות שיש לנו פה שתי דברים שונים. יש פה טיקים, מדין טיקים, משהו שהוא נוירולוגי, ויש עניין אחר של הפרעת הקשב. זאת אומרת, כאילו, למה אתה מחבר את הטיקים או את התנועתיות? כי אני יודע שיש הבדל בין תנועתיות לבין טיקים. טיקים הם דברים יותר שהם נוירולוגיים, והתנועתיות יתר היא שנובעת מההייפר-אקטיביטי, זה משהו טיפה שונה. זה תנועתיות של כל הגוף. זה לא טיקים, זה לא משהו שהוא ייחודי בכתף או בפנים או באביתות כאלה ואחרות. אז אני שואל...
יכול להיות שבהשפעת התרופות הוא התחיל להיות כזה עם טיקים כאלה חזקים? בוא נגיד, היה לו קשב ריכוז, קיבל את הריטלין, הקשיב, קיבל את הקונצרט, הקשיב. אבל עכשיו התנועתיות שזאת היא פשוט משגעת את זה שיושב ממולו. אז אני מניח שזה משגעת אותו, ואני יודע כמה ילדים הם אכזריים ברגע שהם רואים דבר כזה.
ברור.
משונה.
זה גם מעגל כזה שיכול להעצים את עצמו, כי בטח חרדה וחוסר.
אם אתם יכולים לכוון אותי למומחה, לטפל בטיקים.
תגיד לי, השאלה, יש לי עוד שאלה אחת, כשהוא לא לוקח את הטיפול התרופתי, הטיקים נרגעים? זאת אומרת, יש ודאי נסיבתיות שהטיקים קשורים ללקיחת התרופה?
אני עוקב אחריו הרבה שנים, כבר בנכד שלי, היה לו הרבה פחות טיקים.
לא, אני שואל אם כשהוא לא לוקח.
קשה לדעת מתוך הדברים. אני מציע, אני מציע שתחזרו לרופא המטפל בהפרעת קשב, ותתייעצו איתו, כי יכול להיות שהוא יחשוב לשנות, לעשות משהו בטיפול עצמו, ויכול להיות שהוא יגיד לכם, בואו בכלל נלך לכיוון אחר. אני כן רוצה, ובזה לאסוף את הדברים, לעודד אותך לעשות את זה, ויפה שעה אחת קודם, כי אתה צודק במה שאתה מעלה, שהדבר הזה יכול לפגוע בו רגשית, תדמיתית, חברתית, כמו שאתה אומר, לא תמיד...
זה ברור שזה פגע בו כבר. השאלה שלי, הנושא התרופתי, ברור, מובן, זה צריך ללכת שוב חזרה לרופא. השאלה שלי, אם ילד בן 14, אני ככה מתייעץ איתכם עם כולכם בכל, ילד בן 14 זה כבר ילד שיודע לחשוב, יודע להבין. השאלה אם לא באמת הוא צריך לקבל טיפול רגשי, פסיכולוגי, בנושא הזה, שהוא יבין מה קורה לו, שיבין איך להתייחס להערות של החברה. זאת אומרת, לדבר איתו על זה, לפתוח את זה.
ללא ספק, אבל אני הייתי רוצה שיעשה את זה אחרי שנדע שקודם כל פתרנו את שורש הבעיה, ואחר כך לטפל בנגזרות שלה. כן,
או
כן.
במקביל. כי נשמע שהסבל שלו הוא מאוד גדול, וגם פוגע בו כבר חברתית, והוא נהיה שקט ומופנם.
מאוד גדול.
כן.
מאוד גדול.
אז אני חושב שיש מקום, אני חושב שיש פה מקום בהחלט, זה סיפור נוגע, ויש באמת מקום, אני חושב שילד בן 14, אפשר לפתוח את זה איתו, כי הוא כבר סוחב אחריו איזה חבילה.
ו, יש לכם איזה כיוון של רופא מתאים בנושא נורולוגיה, כי אולי יש פה שילוב שגם קשב ריכוז וגם
בנוירולוגית. זה יכול להיות גם כל מיני, זה יכול להיות גם טיקים שקשורים ללחץ, כאילו צריך פה להבין, זה, אתה יודע, התרנגול והביצה, מה גורם פה למה? כי אני ראיתי אנשים שאין להם בעיה של הפרעת קשב וריכוז, אבל אנשים נורא לחוצים, ואז עם הכתף הם כל הזמן עושים איזושהי תנועה שנובעת מלחץ, ולא קשורה בכלל להפרעות קשב.
אבל אז, זה לא רק הכתף, זה ראש והצוואר והידיים.
כן, כל אחד זה מתבטא, כן, כל אחד זה מתבטא.
צריך להבין מה המקרה הספציפי הזה, לא ברור אם זה טיקים או לא.
אני חושב שלך, אנחנו צריכים נוירולוג ילדים. נוירולוג ילדים שיבדוק את זה לעומק. איפה אתם גרים?
בבני ברק.
בבני ברק. אז אני הייתי מציע שמחוץ לשידור ניתן לך את הטלפון של רב חיים, שייתן לך טלפון של נוירולוג ילדים. בעצם יש לנו, הוא אומר לי פה בהפקה שיש לנו את הטלפון, אנחנו נחזור אליך, ומחר בבוקר אחרי השעה 9, וניתן לך טלפון של נוירולוג ילדים מומחה, שילמד את הסוגיה פה, כי באמת הילד סובל, ובלי כל קשר לרופא, שיפה שעה אחת קודם, כמו שאמר רב חיים, שהוא יקבל טיפול רגשי בשביל להבין מה קורה איתו, מה עובר עליו, ושיפתח את זה עם מישהו שיוכל להתמודד יותר טוב עם החברה. בסדר?
תודה.
אנחנו מאחלים לכם הרבה בריאות. יש לנו עוד מאזין על הקו. אין לנו מאזין על הקו, יש לנו פה אבל המון 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 שאלות. אני רואה שיש מאזין על הקו. לא, הוא מתקשר. עכשיו פולק מדבר איתו. 039-039-039 זה המספר שלנו. ואני קורא כמה שאלות, רב חיים, אני פשוט עכשיו צריך להסתכל על המסך ולא עליך, אז אני מתנצל. כותב לנו אדם, אני גבר בן 21, קודם כל תודה רבה על התוכנית הנפלאה. בעבר הובחנתי כלוקה בקשב וריכוז. לא מזמן עזבתי את העבודה, ואני עכשיו מאוד מתלבט לגבי עבודה חדשה, ואולי זה קשור לזה. אשמח לקבל כמה טיפים בנושא. אז יש לנו פה בן אדם שחושב, הוא ודאי הובחן כהפרעת קשב, והוא חושב שאולי אי ההצלחה בהתמדה בעבודה קשור על העניין הזה. אז אולי רב חיים נענה לו, אבל אולי כבר טיפה לי בזמן שנותר לנו ממש, ממש כי יש לנו עוד שאלות, טיפה נרחיב, תן לי שתי דקות על מה קורה בנושא של עבודה והפרעות קשב. איך זה מתנגש?
אז שלום לך, שאלת חכם חצי תשובה. לפעמים יוצא לי לשבת ולעבוד בבתי קפה או בדברים כאלה, ואתה רואה את האינטראקציות בין מעסיקים לבין עובדים, ואתה רואה מה קורה כשזה אנשים עם הפרעת קשב, או נראים לך ככאלה.
אתה מריח אותה מרחוק, אה?
לגמרי, אני בתוך זה.
טוב.
אז כן.
לא, אומרים אני על זה. כן.
זה עוד מצב. אז אכן, יש קשר, איך שלא נהפוך אותו, יש קשר גם בסוג העבודה שמטבע הדברים אנשים הרגישו בה יותר נוח, ביחסי עובד מעביד, ביכולת לעמוד בגבולות. בעצם אם ניקח אנשים עם הפרעת קשב, הם אנשים חירותיים, הם אנשים שהם, יש בהם תפקודים מסוימים שהם פחות ממוסדים או כפופים. ומה לעשות בעבודה? אם אתה שכיר, אז יש לך בוס אחד, אם אתה עצמאי, יש לך כמה עשרות כאלה, אבל תמיד יש עליך מישהו, ואתה צריך ללמוד להתנהל בזמן, במרחב.
יש עבודות שיותר מתאימות, זאת אומרת, היית אומר מראש, בן אדם יש לך הפרעת קשב, תפסיק להילחם, תלמד זה מה שאני, ותחפש עבודה שהיא מתחום א' ב' ג', שהיא מתאימה יותר לחירותיות שלך, כמו שאתה קורא לזה.
תראה, אנחנו חוזרים לשאלת מיליון הדולר, מתי מתאימים את האדם לעולם, מתי מתאימים את העולם לאדם. איזשהו איזון פה בין שתי הקצוות האלה אנחנו צריכים למצוא, אבל בוודאי שצריך לקחת בחשבון את הנושא הזה של הפרעת קשב בבחירת תעסוקה, הוא משפיע על תעסוקה, הוא יכול, תראה, העניין עוד יותר נעשה מעניין, כי בהפרעת קשב יש לה כל כך הרבה גוונים. אתה מכיר את ראובן עם הפרעת קשב, השימון עם הפרעת קשב, זה מישהו אחר לגמרי. גם בתוך החוקרים עצמם יש ויכוחים. מה יגדיר הפרעת קשב? מה יהיו התחומים שלה? מי ייכנס, מי יצא? לא ניכנס לזה.
לא, ברור.
התעסוקה קשורה באופן ישיר להפרעת קשב. יש בג'וינט, אגב, בתוכנית, והם מעסיקים מומחית, שזה תחום, זה מה שהיא עושה שם, כדי לסייע לאנשים עם הפרעת קשב למצוא את עצמם בתחומים תעסוקתיים. אני אסכם את זה ככה. שאלה מצוינת, אתה מעלה דבר מאוד מאוד חשוב, לא מספיק ניתנת עליו הדעת. אנשים עם הפרעת קשב הרבה פעמים מוצאים את עצמם משתעממים בעבודה, או מרוקנים בעבודה, או מפוטרים הרבה פעמים. לפעמים מוצאים את עצמם מחשים שהם משקיעים המון, אבל לא דווקא בתוך הכללי המשחק והפוליטיקה תוך ארגונית.
תאמר לי, היה יותר נכון ככה אולי לשייך סוגי עבודות, ובזה נגמור למשל יותר עבודות בחוץ מאשר עבודה משרדית, יותר עבודה שקשורה בשליחויות, בנסיעות, ביציאה, בתנועה, ולא משהו שהוא דורש את הישיבה על הכיסא במשך שעות, כמו פקיד בנק למשל, שצריך לשבת הרבה מאוד שעות על הכיסא.
קשה לקבוע בזה מסמרות, משום שיש אנשים עם הפרעת קשב שדווקא המקום הסוגר, האוסף, זה בגלל שהם מאוד חירותיים מבפנים, הם צריכים את המסגרת החיצונית, ודווקא זה אוסף אותם, ואם תוציא אותם להיות קבלנים, הם ילכו לאיבוד. יש אנשים שדווקא כאן הם יפרחו. קשה לקבוע מסמרות, כן חשוב לומר את מה שנאמר מקודם, צריך לקחת את ההשלכות בחשבון, אבל לכל אדם עם הפרעת קשב, יש טביעת אצבע משלו.
יפה. טוב, אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. ראשית, ישר כוח על העלאת נושא כה קריטי. בני בן ה-10 פלוס, כל הזמן ADHD. כל הזמן מתלונן משעמם לי. כיצד עליי להגיב, ומה מומלץ לעשות כדי לעזור למנוע ממנו את המרמור התמידי הנגרר מכך? כל רעיון שאני מציעה לו לא מעניין אותו. אלפי תודות. אם משהו לא ברור בהודעה, אשמח שתיצרו עמי קשר. ניסיתי לעלות לשידור. נשמע שיש לחכות הרבה זמן, ולא רציתי להפסיד את השאלה החשובה. בתחילה בנינו קיבל ריטלין וזה השפיע עליו, אך בשלב מסוים זה הפסיק להשפיע עליו. עכשיו אני חושב שערבבו לי פה בהפקה שתי שאלות, אבל יכול להיות שזה שאלה אחת, יכול להיות גם שזה שתי שאלות. בכל מקרה, הילד משתעמם, ילד בן 10 משתעמם. בבקשה, אתה רוצה להעסיק אותו?
חיכיתי, מתי תגיע השאלה הזאת?
לא, כי זה נראה, כן, הגברת כן מבקשת שאולי נעסיק אותו. אז מה אתה אומר?
שימום והפרעת קשב, זה אחד הדברים אולי חזקים שאנחנו רואים עם ילדים. שימום יש כל מיני וריאציות. שימום יכול להתבטא, לא תמיד הילד יהיה במצב לומר משעמם לי, לפעמים הוא פשוט יעקוץ את אחותו, יקנית אותה, ואנחנו נגיד איזה פגע רע, אבל החוויה של השימום היא חוויה לא פשוטה. חוויה לא פשוטה בכלל. אגב, בעברית העתיקה של חז"ל, המילה שימום שימשה לתאר מצב נפשי של שיגעון. שימום היא חוויה מאוד קשה.
אבל למה באמת ילד עם הפרעת קשב יותר משתעמם?
כאן אפשר להסביר כמה וכמה דברים, אבל קודם כל נכיר בזה. אנחנו יודעים שזה נמצא.
זה מה שאתה מנחם את הגברת, אתה אומר לה, אנחנו יודעים שזה נמצא?
אנחנו מתחילים עם זה. אנחנו קודם כל מתחילים עם זה, לתת לזה שם.
גברת נכבדה, מספר אחד בתחום, אומר לך שהילד שלך נורמלי.
יהיה מספר אחד. אם לא ישתעמם בדרך.
יש לו הפרעת קשב, ואחד מהדברים שבאים בחבילה, בערכה של הפרעת קשב, זה משעמם לי.
עכשיו בוא נתחיל מהדברים הפשוטים.
אבל מה עושים עם זה, תכלס?
צריך להבין למה. אז אפשר לתת סיבה ככה פסיכולוגית רחבה, קיומית. אדם מאוד מחובר לעולם הפנימי שלו, ודברים קטנים לא מצליחים לעניין אותו. משל, כמו שהמדרש אומר, הנפש לא תמלא, משל עירוני שנסע בת מלאכים, ומה שהוא נותן לה היא לא מתמלאת. זה כיוון ככה קיומי שאפשר להסביר, אבל הרבה דברים שאנחנו יכולים לראות שקשורים, מחוסר יכולת לארגן את עצמו לתעסוקה. למה הוא לא מעסיק את עצמו? למה היא כל הזמן הולכת סביבי? אז המקום הזה של היכולת הארגונית, היכולת של הגבולות,
שהיא לקויה,
אחרת או רפויה אצלם.
אתה לא מוכן לקויה, אה?
יש גם פגמים, אבל לא הייתי שם אותם פה, אבל אנחנו... גורמים... אתה פותח עוד סוגיה ועוד סוגיה, ואנחנו...
לא, אנחנו, יש לנו שלוש דקות.
בדיוק. אז אנחנו מכירים את התופעה הזאת, אנחנו יודעים שהיא מאוד 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 מתסכלת, והיא מתבטאת בתלונות על שימום, בהצקות,
בוא נגיע לפתרון.
בוא נאמר את זה ככה, אחד הדברים שהייתי עובד עם ילדים, מי לנסות לארגן אותם, וזה לא יפתור את כל הבעיה, מנושא של שיח עם הילד. ילד עם הפרעת קשב מאוד מאוד, יותר קל לו להיות מחובר לרוצה, מאשר לצריך. והצריך, מה לעשות? משעמם לפעמים. עכשיו, כאשר, באופן כללי, בהפרעת קשב, נאמר משפט, יש שתי תיאוריות מרכזיות שמסבירות את ההפרעה, וזה מה שעוזר לנו להבין גם את השאלה הזאת. לפני שאנשים יפעקו, אנחנו נאמר אותם קצרות. אחת אומרת שאנשים אין להם מוטיבציה להמתין לתהליכים. הם רוצים הכל. כאן, מיד, עכשיו...
אני קורא לזה הרואים שחסר להם טיפה סבלנות.
נכון, שזאת אמירה על דרך השלילה, מה חסר להם, אבל אפשר לקרוא להם אנשי ההווה, הם רוצים את הכל כאן, ועכשיו, הכי גדול, הכי יפה, הכי מהר, זאת התיאוריה המוטיבציונית. תיאוריה אחרת אומרת, חסר להם תפקודי ניהול, הם לא מצליחים לנהל את עצמם.
לארגן את עצמם.
בדיוק, גם תיאוריה מאוד מאוד פופולרית. אולי סתם בגלל... השוטר הרדום שבמצח.
אולי סתם בגלל שהם פוחדים להיכשל, אז למה לנסות?
זה כל בני האדם. למרות שמה שאתה אומר, הפרעת קשב, אתה יודע, היא לוקחת את מה שיש לכולם, רק שמה אותו בריבוע, מעלה אותו, מעצימה אותו. כולם מתמודדים עם חופש, עם חירות, עם שימום, עם גבולות. אז מה עושים? הפרעת קשב, העוצמה יותר גדולה. קודם כל, יודעים את זה. מבינים את זה. כי ילד עם הפרעת קשב עוד יותר מתוסכל, כאשר לא מבינים אותו, וההורים אומרים, רגע, עוד לא חזרנו מהטיול, אתה כבר מדבר על הטיול הבא? כן. המחל שלו, ששם הוא מכיל את החוויות, החווית שלו מתאדה מהר. לכן הוא צריך מתנות קטנות.
והרבה
קטנות, בדחיפות גדולה. למשל, הוא זקוק לארגון חיצוני, הוא זקוק לדבר על התסכול, הוא זקוק ללמד אותו דרכים להתמודד עם שימום. שימום זה רגש לא פשוט, ויש דרכים להתמודד איתו. מדברים שהוא אוהב לעשות, או... ועכשיו יגידו לי כמובן הורים, אבל הוא לא אוהב שום דבר, או שיש לו מלא התחלות.
אני ראיתי שהם אוהבים מאוד, למשל, אחד הילדים שלי, יכול שעות לשקוע בציור, לשחק, לבנות קפלות או דברים, משך שעות, 4-5 שעות.
אתה יודע שזה משגע את ההורים, ואז ההורים אומרים...
לא, אותי זה לא משגע, סך סוף יש לי שקט. זה משגע, אני מזמין את זה. טוב, בקיצור, צריך לנסות להביא לילד ארגון מבחוץ, לחפש את תחומי העניין שהוא מתעסק בהם ואוהב אותם.
להכיר בזה... שיש תסכול סביב זה, וללמוד, לפייס אותו. הקול הזה שאומר, משעמם לי, הוא אומר, אני רוצה משהו גדול יותר, אני רוצה משהו חווייתי יותר. הקול הזה יכול לקחת אותו למקום של לעשות שטויות, ולהיות פורץ גדר, והוא יכול לקחת אותו להמציא עוד, לפתח עוד דברים, להתאמץ, ועד להיות פורץ דרך. הפרעת קשב היא פוטנציאל שיכול ללכת לפה, ויכול ללכת לפה. אם הוא מקבל טיפול תרופתי, טיפול רגשי, הכוונה, הבנה, הוא יכול, בן אדם יכול להצליח.
מול משהו אחר.
בדיוק.
טוב, תם ולא נשלם, כמובן, אבל מחוגי השעון תמיד מנצחים אותנו. אנחנו רב חיים דיין היקר. אנחנו בעזרת השם, לפני תחילת הלימודים באלול, אני בעזרת השם, מבטיח שאתה תשב פה שוב.
ככה נדבת אותי, בלי לשאול אותי, בלייב.
לא, זה כן, אתה רואה, הכרחתי אותך, ובעזרת השם אנחנו נדבר גם על עוד עניינים שונים, במיוחד לילדים שמתחילים עכשיו את בית ספר, מתחילים שנה חדשה, כן להגיד לרבה, לא להגיד לרבה, קבוצות להורים, אנחנו נפרסם דברים שאנחנו גם בעזרת השם נעשה ביחד. אני מבקש להודות לך מאוד שבאת לפה, אני מבקש להודות למי שהכריח אותי לבוא לכנס וזכיתי להכיר אותך. תודה לשלומי פולק, תודה לאורי כהן ולכולכם המאזינים, תפסיקו להקשיב ולכו לישון. ליל מנוחה.
לילה טוב.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.